זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאייטיב. היום אנחנו מארחים את דוקטור רוני סימונס, ממייסדי חברת אנגארד, לשעבר ראש מחלקת פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות במוסד.
שלום.
היי רוני, מה שלומך?
תודה רבה, שמח שאתם מארחים אותי כאן היום.
שמח שבאת. אז מה זה אנגארד?
אנגארד זאת חברה שבעצם בחשיבה הראשונה שלה שמה לעצמה מטרה להבחן אנשים שיכולים לגרום באופן מכוון נזק לחברות שלהם. זאת אומרת, אנשים שכתוצאה מאיזה שהם שילובים של נסיבות, יחליטו שהחברה פגעה בהם בצורה כזאת או אחרת, או מדברים אחרים, ואז לעשות מעשים שהם גורמים נזק לפעמים מאוד מאוד משמעותי לחברה שלהם.
רוני, אז איך הגעת בעצם לאנגארד? מה משך אותך בנושא הזה?
אז זה נושא שמלווה אותי כבר כמעט 30 שנה. כמו שאמרת בפתיח, אני בעברי עבדתי במוסד, והתפקיד הראשון שלי שם היה בעצם להיות הפסיכולוג שמאבחן, מלווה ומטפל באותם אנשים שהארגון, שהמוסד גייס והפעיל. זאת אומרת, בעצם הבוגדים או אנשים ש גורמים במכוון נזק לחברה, לארגון, למקום שמנו הם באו.
אתה מדבר על הצד השני.
על הצד השני, כן. על כאילו אנשים שהמוסד מגייס בשביל לקבל עליהם דרכם את המידעים שהוא צריך, את המודיעין שהוא צריך. וביליתי המון שעות עם האנשים האלו, עם לשמוע על הפחדים שלהם, הלבטים שלהם, האישיות שלהם, וגם לגלות שחלקם אחלה בני אדם ונעים לדבר איתם, והם אנשים מאוד נחמדים ומאוד משפחתיים ומאוד אכפתיים. כאילו, באמת תמונה מלאה של הדבר הזה. ואחרי זה, במשך השנים, עוד המשכתי גם במסגרת העבודה במשרד וגם במקומות אחרים, להתעסק עם התחום הזה. בשלב מסוים הגעתי לרשות להגנה על עדים, בתפקיד דומה של אחראי על מערך מדעי התנהגות שלהם, ושם פגשתי את קרן חסדאי, שהייתה היום דוקטור קרן חסדאי, אז רק קרן חסדאי, שהייתה עובדת סוציאלית במקום, ובעצם ממקימות הרשות, וגם הם בעצם אחת הסיבות שאני הגעתי שם, כי גם הם אותה אוכלוסייה, זאת אומרת, זה אנשים שהיו רובם בכירים בארגוני הפשיעה, והתהפכו בגדו בארגון ומסרו מידע למשטרה, לפרקליטות וכו'. אני שכנעתי את קרן לעשות דוקטורט, והיא עשתה דוקטורט על התהליכים הנפשיים שעוברים עדי מדינה, מדרכם מלהיות חברים בכירים בארגון פשע, ללהיות עובדי מדינה, והיא אפיינה כמה תהליכים וכמה טיפוסים, וכשקראנו את הדוקטורט שלה, שקראתי את הדוקטורט, גם ליוויתי אותו כמובן תוך כדי, זה פשוט התחבר לי אחורה לטיפוסים שאני הכרתי, ואף פעם לא הכנסתי אותם לתוך משפצות מסודרות. ואז בשלב מסוים קרן אומרת לי, בוא נבדוק את זה גם מול העולם הגדול, העסקי. והתחלנו לבדוק את זה מול כל מיני מקרים וסיפורים וביוגרפיות ודברים שכאלו, וראינו שאנחנו די אחד על אחד בדברים האלו, ומשם התגלגלנו ונהיינו אנגארד.
תגיד, אגב, התהליכים שהאדם עובר בעולם העסקי, או דיברת על בגידה במדינה, עד כמה הם שונים מהתהליכים שעובר במישור האישי? זאת אומרת, אנשים שבוגדים במישור האישי,
זה
תהליכים שונים לגמרי?
זה שתי ישויות נפרדות לחלוטין. שתי ישויות נפרדות לחלוטין. אתה לא יכול, לדעתי, או לעמדתי, אתה לא יכול לנבא מזה שבן אדם בוגד בחייו הפרטיים, שהוא יבגוד במדינה, או להפך. הבגידה במדינה היא טאבו מוחלט בכל המדינות. אין כזה דבר לבגוד במדינה. לבגוד בבן בת הזוג הוא היום לא טאבו לחלוטין. זאת אומרת, הוא נורמה, כלילה. ולכן החסמים שבן אדם צריך לעבור כדי לבגוד במדינה הם הרבה הרבה יותר גבוהים מאשר החסמים של בגידה במישור האישי הזוגי.
אני מבין שאתם מדברים על מעשים שהם לאו דווקא ברף הפלילי.
נכון, אנחנו מדברים על מעשים שבקצה שלהם זה הרף הפלילי, זאת אומרת אנשים שגונבים בצורה ברורה לפעמים סכומי עתק או סודות מסחרים, אבל גם אנשים שהם פוגעים בחברה בדרכים עקיפות, זאת אומרת זה יכול להיות מתן שירות לא הולם, זה יכול להיות שלא מבצעים נאמר מערך בדיקות כמו שצריך, זה יכול להיות התעלמות מכוונת מתהליכים שקורים או תקלות שמתרחשות, זה יכול להיות אפילו עד רמה של מין שביטה איטלקית והיעדרויות מכוונות, נאמר בעיתות לחץ או בעיתות עומס בעבודה.
אז מה בעצם מציע הסטארט-אפ שלכם?
הסטארט-אפ הוא בעצם מציע איזשהו כלי אבחוני, שהוא כלי אבחוני יחסית ניטרלי, שבודק איזשהם מבנים אישיותיים, שמהניסיון שלנו, ממחקר שעשינו וגם מניסיון אישי שלי ושל דוקטור קרן חזאי, שהיא החוקרת השנייה במיזם הזה, הם מנבאים אנשים שיכולים להגיע להתנהגויות כאלו.
אם אפשר להבין איך בעצם.
יש בעצם כשבן אדם בא לעשות איזושהי עבירה או לעשות משהו שהוא לא בסדר, אז יש, תחשוב על זה כמו דוושת דלק ודוושת מעצור במכונית. זאת אומרת, יש לנו מעצורים שלנו, פחד, מוסר, ערכים, נאמנות, אכפתיות, גידלו אותנו בצופים, אני יודע, כל מיני דברים שכאלו. ומצד שני, יש לנו את דוושת ההאצה שלנו, שהיא אומרת, הם דפקו אותי, הם לא בסדר, מגיע לי יותר. ויש איזשהו משחק בין שתי הדוושות האלה שכולנו חווים אותו. זאת אומרת, כולנו לפעמים כועסים על הבוס שלנו, כולנו לפעמים נפגעים ממה שעשו לנו ואמרו לנו וזה. והרבה מאיתנו גם יש מחשבות נקמה בתוך הראש, אבל בין זה ולהפוך את זה לאקט שאנחנו עושים משהו, המרחק הרבה פעמים הוא גדול. אז בעצם מה שהאבחון שלנו עושה, הוא בודק את שני הדברים האלו. הוא בודק את המבנה האישיותי, שהוא מבנים אישיותיים, שלכאורה הם מועדים לפורענות בדבר, להתנהגות מהסוג הזה. ומצד שני, הוא בודק את מערך האיזונים והבלמים שיש לנו בפנים, ואיך השילוב הזה יכול לגרום לבן אדם לפעול נגד הארגון שלו. ויותר מזה, כיוון שמערך האיזונים והבלמים יכול להשתנות עם הזמן כתוצאה מכל מיני נסיבות חיים, אז אנחנו יודעים גם, אם מישהו רוצה, ללוות את העובד לתוך העבודה ולראות איך הדבר הזה, אם המערך הזה נשאר יציב או שהוא מתרופף באיזשהו אופן, מה שמגדיל או משמר את הסיכון כאילו של ההתנהגות.
אתה יכול להמחיש את זה למשל דפוס אישיות מסוים?
כן, יש המחקר בעצם מצא שלושה דפוסי אישיות מרכזיים, אני לצורך הנושא אני אדבר איתך על שניים. אחד זה דפוס של בן אדם שיש לו חובת נאמנות פנימית מאוד מאוד חזקה, למישהו, למשהו, זה יכול להיות, הדוגמה הקלאסית של זה כמובן זאת אתי אלון, שבעצם חובת נאמנות העל שלה הייתה לאח שלה שהיה מהמר והפסיד הרבה מאוד כספים, ובמטרה לשמור עליו היא גנבה הרבה מאוד כספים, קצת מעל רבע מיליארד שקל ומוטטה את הבנק למסחר לחלוטין על הדרך בדיוק, ואחרי זה גם נשפטה ל-18 שנה בכלא, זאת אומרת היא לקחה על עצמה עול כבד, אבל הנאמנות הייתה שייכת לאחיה, ולכן היא עשתה את זה. יש אנשים שעושים את זה מסיבות אחרות, זאת אומרת, אתה יכול להסתכל למשל על אנשים כמו סנודן, שכאילו הדליף את המידע של ה-NSA, כי הוא חשב שזה הדבר הנכון לעשות. גם אידיאולוגיה היא דבר כזה, משפחה היא דבר כזה, נאמנות דתית היא דבר כזה, זאת אומרת, כל מקום שאתה אומר, יש לי משהו שהוא גדול ממני בצורה משמעותית, אז יש את הפוטנציאל ההתנהגות הזאת. אז זה דפוס אחד. כאילו הבן אדם שהוא נאמן למישהו אחר, עושה למען מישהו אחר, אוקיי? המוסרי, האלטרואיסט, לא משנה איך תגדיר את זה. והמבנה אישיותי נוסף, שהוא הנפוץ ביותר, הוא הקלאסי, זה בן אדם שעושה את זה למען עצמו. זאת אומרת, הוא רוצה להעצים את המעמד שלו, הוא רוצה כוח, הוא רוצה סטטוס, הוא רוצה כסף, הוא רוצה שאנשים יתפעלו ממנו. לפעמים הוא עושה את זה מתוך כעס, מתוך נקמה, אבל הוא עושה את זה בשביל משהו פנימי שלו, או בשביל לאזן בין הכעס שלו ובין האלבון, וכאילו לסגור חשבון, כמו שאומרים, או בגלל שהוא חושב שכאילו אני מעדיף לנסוע במכונית גדולה ויקרה, ולא במכונית קטנה וחבוטה, מגיע לי. והכסף נמצא פה, או הסחורה נמצאת פה, או הסוד נמצא פה, אני יכול לקחת אותו ולעזר בו.
תגיד, אנחנו לא כולנו ברמה כזאת או אחרת כאלה? זאת אומרת, איפה עובר הסף שבו נוצרת המסוכנות?
אז קודם כל, כל דבר שמדברים עליו באישיות, הוא תמיד רץ על טווח. זאת אומרת, גם מחלות נפש, כאילו אנחנו מדברים על גם אדם שהוא סכיזופרן, שלכאורה הוא לא לכאורה, הוא בעצם, יש לו נתק, נאמר, לפעמים מהמציאות, אנחנו גם חווים את זה. אנחנו גם לפעמים הולכים בלילה, ומאחורינו אנחנו בטוחים שיש איזה מישהו או זה, אנחנו הוזים, כאילו, באותו רגע. גם במקרה הזה, זה מה שקורה. זאת אומרת, אנחנו כולנו נעים על הטווח הזה. החוכמה שלנו באנגארד, זה שאנחנו יודעים לקמת ולהציב את האנשים על הטווח הזה. זאת אומרת, איפה הרוב הנורמטיבי יהיה, ואיפה יהיו האנשים שהם בקבוצת סיכון קלה, בקבוצת סיכון בינונית וקבוצת סיכון משמעותית. ואם אתה מוסיף למבנה האישיותי הזה של הקבוצות סיכון האלו, גם את היכולת שלנו להבין מה שאנחנו קוראים ארגון המבנה האישיותי, או את אותם מערך של בלמים וחסמים, אז ככה, זאת הדרך שבה אנחנו מצליחים לנבא את הפוטנציאל ההתנהגות הזאת.
ובאיזה אמצעים? זאת אומרת, איך המערכת עובדת? היא שואלת שאלות, היא מראה סיטואציות, איך תמחיש לנו את זה בבקשה?
המערכת שואלת שאלות פשוטות יחסית, זאת אומרת, הרעיון שבאנו לבנות את האבחון הזה, את הכלי הזה, היה ליצור כלי שא', לבן אדם קשה להתחזות בתוכו.
במרכאות לעבוד עליו.
כן, לעבוד עליו. שנית, כלי שיעודד את הבן אדם לרצות לענות עליו בכנות. זאת אומרת, הוא לא חש איזשהו איום מהשאלות שנשאלות. אז השאלות יכולות להיות שאלות היסטוריות. כשהייתי בבית ספר הייתי כזה, תמיד חיפשתי קבוצת חברים, ההורים שלי אמרו עליי ככה.
קצת מזכיר את מבחני המיון בצבא, צו ראשון שני.
אצלי זה כבר מזמן, אבל זה קצת שונה מהמבחני מיון בצבא, כי המבחני מיון בצבא, כמו הרבה מבחני מיון אחרים, הם באים לתת ספקטרום מאוד רחב של דברים. אנחנו בודקים משהו קטן. אנחנו בודקים את הנושא של המסוכנות, קו נטוי נאמנות לארגון. אז בעצם הכלי הוא כלי של שאלון. הוא שאלון אדפטיבי, זאת אומרת, יש לנו חלק ראשון שבו עושים איזשהו סקרינינג כללי כזה, ואז בהתאם למה שהבן אדם מונה על ה-30-40 שאלות הראשונות, שאר השאלות הן כבר הן כאילו תפורות אליו. הכלי כולל
בין... תפורות אליו, הכוונה היא לפי ההתנהגות שלו בשאלות?
לפי השאלות שלו.
או לפי התפקיד וכו'.
לא, לפי התפקיד זה סיפור אחד, ולפי התשובות שלו זה סיפור שני. השאלון בעצם מגיב לתשובות שלו. זאת אומרת, אם הוא עונה א' על שאלה מסוימת, אז נגזרת מזה שתגענה שאלות או פריטים מסוימים. הוא עונה ב', אז זה אומר שיגיע משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בדיאלוג סמוי, נאמר, עם המועמד, עם הבן אדם שממלא את השאלון.
ובסוף התהליך, מה בעצם המעשי קורה?
המעסיק בעצם רואה, סליחה, הוא רואה דוח שקודם כל מתייחס לנושא של מסוכנות. זאת אומרת, האם הבן אדם הזה יש רמת סיכון כלשהי לפעילות מכוונת נגד הארגון שאליו הוא אמור לקלוט אותו. על מנת להגיע לדבר הזה, אנחנו מודדים משהו בסדר גודל של כמעט 30 מאפיינים שונים, סולמות שונים. ובעצם, כנגזרת מזה, המעסיק מקבל גם איזשהו אבחון אישיותי, שהעיקר שלו זה הנושא של הנאמנות. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו אומרת, אם מצד אחד בן אדם מסוגל לקרום נזק לארגון, זאת אומרת, הוא בן אדם לא נאמן ולא אמין לצורך הנושא, אז בקצה השני יעמוד הבן אדם שהוא סופר סופר נאמן. רובנו נמצאים בתווך בתוך הדבר הזה, והיום הנושא של נאמנות, או כמו שנוהגים לדבר על זה היום, שימור עובדים, הוא מאוד משמעותי. כי בעצם החברה רוצה לשמר את העובדים כמה שיותר זמן, כי ככה הם מרוויחים יותר על ההכשרות שהם נותנים, והרווחים שלו הוא נהיה יותר מקצוען וכו' וכו'. והיום התרבות אומרת, אנחנו רוצים לעזוב, החבר'ה רוצים לעזוב את העבודה כמה שיותר מהר, ולחפש משהו אחר, או לנסוע לתאילנד לשלושה חודשים ככה בשביל להירגע. אז החברה כל הזמן רוצה להניע אותם לכיוון הנאמנות, ואחד הדברים שאנחנו נותנים שם...
תכף בוא נדבר על הנושא הזה, וגם על השינויים, על תאילנד, שזה נושא נחמד לפני עצמו, אגב, אני לא הייתי אף פעם, ועל ההשפעות של הקורונה, אבל הייתי רוצה לשאול אותך לפני זה, עוד שאלה שהיא ככה קצת מציקה לי, בעצם התהליך שאתה מתאר, הוא נשמע לא מהותית שונה מתהליכים סטנדרטיים של... מכוני אבחון ושל בדיקות אמינות. מה בעצם השוני פה?
אוקיי. יש מכוני אבחון ויש בדיקות אמינות. אוקיי? אז נדבר רגע על הנושא של בדיקות אמינות. בדיקות אמינות היום בעצם אפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת זה מה שנקרא בדיקות רקע. זאת אומרת, אתה פונה אליי בתור מעסיק חדש, אני רושם את המספר תעודת זהות שלך, שולח את זה לחברה או איזושהי חברה, או נכנס למאגרי מידע ובודק, האם אתה עבריין, האם אתה זה, האם אתה עשית דברים כאלו ואחרים. זה קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה זה קטגוריה של בדיקות פוליגרף, שזה כבר הליך מאוד קשוח, הוא גם מאוד יקר, הוא מאוד חודרני, הוא בעייתי מאוד מהרבה מאוד בחינות, ומעט מאוד מעסיקים, אם בכלל נוקטים בו, יש מעסיקים שנוקטים בו. הדבר השלישי זה מה שנקרא בדיקות אמינות. הבדיקות אמינות הן בעצם כולן, ככל שאני מכיר אותן, הן בדיקות ששואלות את הנבדק שאלות, לגבי עמדות שלו ולגבי התנהגויות שלו. למשל, האם אתה צורך סמים? האם גנבת ממעסיק? האם מבחינתך זה לגיטימי לעשן סמים במקום העבודה? האם זה בסדר לנהוג בצורה לא חברית? כאילו, כל מיני דברים שכאלו. ובעצם, מהמקום שאני יושב, זה יותר מבחן אינטליגנציה לנבדק, כי אם מישהו שואל אותי, האם גנבת ממעסיק קודם, ואני מתראיין למקום עבודה, או נבדק למקום עבודה, הסיכוי שאני אגיד שגנבתי, הוא כנראה לא בשמיים. זאת אומרת, רוב המבחני האמינות האלו, הם נופלים בשני דברים. אחד, זה שקל יחסית לרמות בהם, כי הם מאוד ברורים לעין כל. והדבר השני, שבגלל שנורא קל לרמות בהם, אז הרבה פעמים מתייחסים דווקא למרכיב הזה של התפיסות עולם וערכים, וזה מאוד מאוד בחומרה, ואז הם מנפים החוצה יחסית, או מסמנים יחסית כמות גדולה של האוכלוסייה. תלוי באיזה כלי אנחנו מתעסקים, אבל זה יכול להיות 25%, 30%, שאתה מסמן אותם כבעייתיים. אז לכן זה כלי שהוא יחסית בעייתי, ואנחנו מאוד השתדלנו שלא להגיע למקום הזה של שאלות שהן מאוד ברורות ומאוד קל למועמד או לעובד הפוטנציאלי להבין אותם ולהתייחס כמו שהוא רוצה.
תגיד, המערכת מניחה בעצם שאישיות וטריגרים הם דברים סטטיים במידה מסוימת. עד כמה הם סטטיים?
בגדול, אישיות אפשר להגיד שהיא יחסית סטטית. זאת אומרת, היא כל הזמן מתעצבת, כי אישיות היא גם משהו שכנראה נולדנו איתו, וגם משהו שנכנס לנו לתוך הסיסטם לאורך השנים, אבל היא כל הזמן מתעצבת. אין בן אדם שהוא אותו דבר לפני שבוע ובעוד שבוע. תמיד יש איזה שהם שינויים. אבל לכולנו יש, או לרובנו לפחות, יש איזה שהם ערוצים בסיסיים, שאנחנו יכולים להגיד עליהם מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, הוא בגדול, אפשר להגיד, הוא חבר טוב, הוא אדם ישר, הוא חושב לעומק, הוא כל הזמן מרחף. כאילו, אתה יכול להגיד כל מיני דברים שבגדול אנחנו רואים אותם גם אצל הילדים, ואחרי זה הם נהיים מבוגרים. אז בעוד שהאישיות היא כל הזמן מתעצבת, יש איזשהו גרעין קבוע שהוא קיים שם. ואת הגרעין הזה אנחנו מחפשים. לגבי טריגרים, אז גם, זאת אומרת, טריגרים יכולים להשתנות כל הזמן, אבל יש דברים שמפעילים אותנו, יותר או פחות. זאת אומרת, יש אנשים שכשהם רעבים, אז הם נהיים עצבניים, ויש אנשים שמעבירים עליהם ביקורת, אז הם מגיבים בכעס, ויש אנשים שאתה מעביר עליהם ביקורת ואומרים, אתה יודע מה, אני לומד מזה. כאילו, אני מרגיש שאני הרווחתי מהדבר הזה. אז גם יש טריגרים שהם קבועים, אבל גם טריגרים יכולים להתנייד. ואני חושב שכולנו, שאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, על עצמנו, על הזוגיות שלנו, על חברים שלנו, על הילדים שלנו, אנחנו די יכולים להגיד מי נגד מי שם בדבר הזה.
אנחנו מסתכלים על המערכת, ובעצם גם מנהלים את השיח מהזווית של המעסיקים. וזה מביא אותי לשאלה, עד כמה בעצם יכולה להיות פה חשיפה של שימוש, אני לא אגיד זדוני, אבל שימוש לרעה במידע שיש פה מצד המעסיקים, כי טריגר, אפשר להשתמש בטריגר לטובה, אפשר להשתמש בו לרעה, והרי בסוף אנחנו מדברים על פרסונות, על מנהלים שיראו את התוצאות של הדבר הזה.
כן. אז קודם כל, בגדול אני חושב שזה נכון להשתמש בטריגרים לטובה. זאת אומרת, כי כשאתה משתמש בטריגר לטובה, זאת אומרת שאתה יודע מה מניע את העובד, מה עושה לו טוב, מה גורם לו להתקדם, זה דבר מבורך. בפרק המלצות שלנו, אנחנו מדברים על הדברים האלו. אנחנו לא מדברים על טריגרים להרע. זאת אומרת, אנחנו אומרים, בן אדם הזה, אם תשב איתו פעם בשבוע לשיחת ארבע עיניים ידידותית, הוא יגיב מצוין. לעומת זאת, הבן אדם הזה, אל תדבר איתו בכלל, כי הוא צריך את הספייס שלו. עכשיו, כמובן, אתה יכול לקחת את זה ולהפוך את זה לאביוס, לקחת את זה שאמרת, אל תדבר איתו, ועכשיו כל יום לשבת לו על הוריד ולחנוק אותו עד שהוא יברח. אבל ההנחה שלנו, ואני חושב שזו הנחה שקיימת בכלל, ורוב המעסיקים נוקטים בה, זה שהם רוצים את טובת העובד, כי טובת העובד היא טובת הארגון. כאילו יש כאן איזשהו הנחת עבודה. עכשיו, ולכן יש המלצות שהן תמיד מבחינתנו לטובת העובד ולטובת הארגון. זאת אומרת, זה בגדול איך לשמר את העובד שמח.
בוא נדבר קצת על הקורונה ועל שוק העבודה.
יאללה.
אנחנו נמצאים עכשיו בשוק שהוא למעשה בתעסוקה מלאה. למעט ההבטלה החיכוכית. עד כמה בעצם היום מעסיקים יכולים בכלל לגרום לעובד לבצע מבחנים מהסוג הזה, כי השוק הוא בסוף שוק של עובדים.
השוק הוא שוק של עובדים, קודם כל זה תלוי כמובן באיזה תעשייה אתה מדבר. זאת אומרת, אם אתה מדבר על מלגזן במחסן שיכול, לא יודע מה, לגנוב, איך זה יקרא, משטחים של מים מינרליים לצורך הנושא, או שלא משנה מה, אז שם אני לא בטוח שזה אותו שוק של, שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו מדברים על ההייטק או...
ואגב, המערכת מכסה את כל הספקטרום?
כן, כן. כי בסוף, בשביל להרים את המשטח הזה ולשים אותו בטנדר של החבר שלך, ולקחת צ'ק ולהפקיד אותו בחשבון פיקטיבי, אתה צריך להיות בגדול אותו מבנה אישיותי. עכשיו, זה נכון שכרגע השוק הוא מוטה עובדים, אבל עדיין אני חושב שלמעסיקים יש אינטרס חזק לדעת נתונים בסיסיים על העובדים שלהם. עכשיו, כל מקום עבודה היום עושה איזשהו תהליך. מראיינים אותך ומראיינים אותך עוד פעם ושולחים אותך. די נדיר שאתה בא למקום עבודה, אתה אומר שלום, קוראים לי רוני, אני פסיכולוג, אומר, או, התקבלת. כאילו, אז תמיד יש איזשהו תהליך. התהליך הזה, כמו שאמרתי קודם, א', הוא נורא נורא קצר. השאלון לאנשים איטיים לוקח בערך 20 דקות, והוא נחמד. כאילו, המשובים שאנחנו מקבלים זה שאנשים נהנים למלא אותו, כי הוא גם מעורר אצלהם מחשבות לגבי עצמם. כאילו, הוא יש בו משהו, אמרתי, הוא מפתה אותך למלא אותו ביושר. כי יש בו משהו נעים.
עכשיו, אם אנחנו מדברים על שימור של עובדים, קודם כל, השאלה המתבקשת זה האם בשוק שהוא שוק תנודתי, על כמה הדבר הזה אפשרי בכלל, ואני אשמח לשמוע אם יש לך, אם קיים כזה דבר בכלל, טיפים לשימור עובדים.
קודם כל, אני חושב שזה קיים וזה תמיד קיים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים עוזבים לכאורה בגלל מוטיבציה כלכלית. אבל תמיד שאתה שואל ובודק לעומק, יש מוטיבציות אחרות בשביל לעזוב. עכשיו ברור שאם אתה יכול לקבל רווח כלכלי מאוד גדול ומאוד משמעותי, אז השיקול הזה הוא חשוב. אבל הרבה אנשים עוזבים בשביל רווחים שהם קטנים יחסית. אבל יש דברים אחרים ששומרים אנשים במקום העבודה. עניין, חדשנות, רוח צוות, יחסי אנוש, מנהל טוב. כאילו, חלק גדול מהדברים שהיום עושים, איך זה נקרא, בריחת כדורים, ואני יודע, 24 טעמים של...
יצאנו לדבר בכמה פרקים על זה, וובוס. תופעות וובוס.
בדיוק.
אז אגב, זה... ראית את הפרק האחרון?
לא.
אז הפרק האחרון היה, אני מאוד ממליץ לך, הפרק של יום העצמאות היה נגמרה.
נגמרה?
כן.
אוקיי, אז עכשיו יש לי אתגר נגמרה, מה כן. לחפש. אז אני אומר, המוטיבציות הן הרבה יותר רחבות מאשר רק המוטיבציה הכלכלית או הכספית. וברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה אצל העובדים שלנו, אז אנחנו יכולים להציע להם. אנחנו יכולים להציע להם כל מיני דברים שהם לפעמים שווי כסף, אבל הרבה יותר פעמים שווי נשמה, שווי שמחת חיים, שווי יכולת לקבל איזשהו משהו שהם מרגישים שמקדם אותם, בין אם במישור המקצועי או האישי או המשפחתי, כל מיני דברים שאתה יכול לעשות שעושים לעובדים טוב. והשימור הזה הוא אחד הדברים שאנחנו רואים, כי אנחנו, כשאנחנו מסתכלים, מחפש טריגרים, מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, מה מניע את הבן אדם הזה? ואם אנחנו רואים שזה בן אדם שמונע מזה שחשוב לו להתפתח מקצועית, אז אנחנו נמליץ למנהלים שלו לדאוג להתקדמות מקצועית, לשלוח אותו לקורסים, לסמינרים, לתת לו תמיד להיות בצוות חדשנות, כל מיני דברים שכאלו. שיעזרו לו לקבל את ההחלטה, אני רוצה להישאר במקום הזה.
אגב, אנגארד רלוונטית בתהליכי קליטה, או גם בתהליכים שקשורים לעובדים שכבר נמצאים בתוך הארגון?
היא גם וגם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו יותר ויותר מדברים עם ארגונים, והרצון המאוד חזק של ארגונים, זה דווקא הנושא השני, של ליווי העובד תוך כדי העבודה. כיוון שבעצם מהרגע שהכנסנו אותו לעבודה, המרכיב הזה של כמה הוא מסוכן, הוא פחות משמעותי, ורוב הארגונים רואים את הרווח של איך אנחנו יכולים לעזור להם דווקא עם הקטע הזה של שימור עובדים. ויש רווח נוסף בדברים האלו, כי בעצם כשאתה שואל את העובדים מה טוב לך, מה חשוב לך, איך אתה מרגיש וכל מיני שאלות שכאלו, אתה גם מקבל בעצם איזושהי כאילו סוציומטרי ארגוני כזה, כי אתה יכול לראות, יש כאן מחלקה שהיא יותר שמחה, מחלקה שהיא פחות שמחה. גוף שאומר, אנחנו מקבלים המון גירוי אינטלקטואלי, וגוף אחר שאומר, אנחנו לא. ואז אם אתה יודע להגיד, הגוף הזה, אנשים פחות שבעי רצון, והם עוזבים יותר, וזה אחרת, אז אתה יכול גם להציע התערבויות ברמה הארגונית. איך לשפר את האקלים הארגוני, או את ההתנהלות הארגונית לטובת העובדים.
אתם סטארט-אפ, נכון? בשלב הסיד.
סטארט-אפ, כן.
אז איך אתה רואה את הצעדים הבאים, התכנון שלכם?
אנחנו כרגע בשלב של שיווק. אנחנו התחלנו ממש לא מזמן, כבר יש לנו כמה לקוחות ראשונים, אנחנו מתגלגלים עם כמה לקוחות ש... אינשאללה, נצליח לקבל אותם, לקוחות ענק. תראה, בגדול, מבחינת החזון האישי שלי, אני רואה שאנחנו בונים פה עסק. זאת אומרת, אני לא רואה שאנחנו עושים משהו, ובעוד חצי שנה מוכרים אותו וזה, אלא בונים איזשהו עסק, כי גם יש לנו בחזון שלנו עוד המון דברים קדימה שאנחנו רוצים לפתח. זאת אומרת, את הכלי הזה, של עבודה עם עובדים, שהוא עכשיו בתהליך, את הכלי הזה של ניתוח ארגוני, יש כל מיני דברים שאנחנו, לפחות אני, במחשבות שלי ובהזיות שלי, יש עוד המון אנרגיה שצריכה להיכנס לתוך הדבר, יש עוד המון מה לעשות. אז אני מבחינתי מקווה שבעוד כמה שנים, נהיה עסק גדול, חזק, יציב, שעושה את הדברים האלו בכל העולם.
אתה עבדת בעברך בארגונים גדולים, עבדת במוסד, ו... עכשיו אתה בעשיית סטארט-אפ. אם אתה צריך לסכם את הדינמיקות בין שני סוגי הארגונים, דומה ושונה.
המוסד הוא סטארט-אפ מתמיד. זאת אומרת, כל יום יש לך הפתעה חדשה, כל יום יש לך אתגר חדש, כל יום משהו קורה ומשבש לך את מה שחשבת לפני רבע שעה או לפני יום.
אתה אומר מגה סטארט-אפ.
אני לא יודע, כן, זה כל הזמן, כאילו, כי הוא מורכב מאלפי סטארט-אפים קטנים. כאילו, יש סטארט-אפים בטכנולוגיה וסטארט-אפים של, 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 של אצלנו, נאמר, של, של מחלקת פסיכולוגיה. היו סטארט-אפים שאנחנו יזמנו שמה, יש סטארט-אפים מבצעיים, יש סטארט-אפים כלכליים, יש מלא. כל הזמן סטארט-אפים. עכשיו, אתה גם נמצא בסביבה של סטארט-אפ, אז אתה כל הזמן פזט, 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 כזה, כאילו, יש שם אנרגיה מטורפת. מקום מצוין.
אתה ממליץ.
אני ממליץ, כן. מקום מצוין.
יפה. רוני, אנחנו מסיימים. היה לי כיף גדול לשוחח. מאוד מאוד נהניתי. תודה רבה.
בשמחה.